איזה הערה? ליד איזה הערה? 168. כן. כן, אנחנו, דיברנו על, על זה שבתקופת הגלות, אז הולכים הדברים ומתפרטים, וגם הולכת ומתבררת, ועל זה הרחנו, הולכת ומתבררת הדמות היחידית, לא רק מבחינת ההמונים היחידיים, אלא גם מבחינת יחידי הסגולה, שהם הולכים ומתגלים כדמויות המרכזיות שהם מהוות את הלב שמזרים את החיים לכל האיברים. בסדר. אז אנחנו אחרי הרע 168, נמשיך לקרוא. בעוצמת ייסורי הגולה, בתוך תוכה של מערבולתה, קדמה והוכנה לכך הרתיעה נפלאה על ידי ייסוד ההסדר המעשי של כל צדדי חיי ההווה בשלטון התורה, וביושר המשכו מכוח התוקף הקדום של דין ישראל וערכו הציבורי. אז באה התאמצות הנשגבה בתקופת מזרעי ישראל להתחדשות כוח הסמיכה, להשבת שופטינו כבר ראשונה ויועצינו כבר תחילה, העיקר והשורש של חיוב מינוי הדיינים שהוא כדאי להחיות את ישראל ולשיבם על אדמתם, ושל שלילת הדיון הזר שהוא כמו חירוף וגידוף הרמת יד בתורת משה רבנו. משה רבנו עליו השלום, ותופסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו. ככה זה צריך להיות מנוקד. לא יסודו, אלא יסודו, בתחילת היסוד של המשפט באומה. העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות. לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים באה יחד עם המשפט הישראלי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי אליהם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. ודרישת אלוקים זו של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד, וזורח בארץ ישראל וארץ חבל נחלתו מקום האורה של סגולת הקודש. אמינות הפקירה את המשפט, תקעה את עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו, ומתוך עבירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה, הרשעה יותר מגושמת, ובאה בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של אישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד צנעת לאומים ועומק רעה של טומאת שפיכת דמים, מבלי למשתעול מעל צוואר האדם. אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב, והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים. יועץ זה שיודע להביר שנים ולקבוע חודשים, ואין עיצה אלא תורה, ותרג מצוותיה נקראו עיתין דאורייתא. ואם אנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל מעשות זו, כי הוא הבטיח שלא ימחר אותו תאומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ על הארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יהיה לנו כלום בשום פנים, לפי שאין לנו לחשב חודשים ולהביר שנים בחוץ על הארץ, אלא בתנאים הנזכרים, כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה. טוב, נקרא את זה, נעצור פה ונקרא את זה עוד פעם. אם כי זה ממש באמצע עניין. אולי נמשיך הלאה. אז באה והתבלטה על פני אדמת הקודש ביישוב שבע, אותה היאבקות פנימית עזה שבין יהודה וגליל, בין אדירי תורתן וערי הריהן, לפי שישראל מפוזרים ואפשר שיסכימו כולם. מסביב לנקודת ההכרעה של דברי מופת הדרות ופאר גאוני עולם, המאור המאוחד לסידור המעשי של כל התורה והמצווה כולה, אשר בסמיכות לשמו שהוא כשם רבו, ניתנה אפשרות להקבלה מליצית של הערכת אישיותו של הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא קם כמוהו להתחייבות קריאתו אל התורה. שמירת המצוות נקבעה על ידו מאז ליסוד דרכי הציבור וקשר עדת ישראל, והנה אותה התאמצות הנשגבה היא שהשאירה לנו בזמן הזה את העובדה של קביעת הלכה וסידורה למעשה, בהמשך למנותו הניסיון הנהדר והנועז של התקבצות רחמי ארץ ישראל, ומתוכה הוא שקם ויהי לנו השריד הקיים שנקבע ונתקבל בשולחן הערוך. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ערכם כשולחן ערוך. מחילת המשפטים. מחילת המשפטים, זה צריך להופיע בתוך סוגריים שבתוך סוגריים. פשוט ציון המקור, זה לא משפט שצריך לקרוא אותו. בכלל היה צריך לרדת למטה, בתור הערה. ועליו כל הסתעפות סדרי תפוצות הגולה עם חידושי דיניהן ומנהגי אבותיהן. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כמליצת גדולי רבותינו האחרונים. על רבנו המורם מעם. שיחת הקודש של הדרכתו, משנתו הנשמתית מגד את המישרים בתכונתה האישית הפנימית המופלאה של מרן המחבר, המכשירה לאותה השליחות המוסמכת לקביעות הליכות עולמנו, אף היא באה לביטויה המיוחד בלשון התרדמה הקרובה ללשון תורה, כמו מגילות הסתרים ומדרשי הקדמונים הנשגבים המיוחדים לשמרת יעינה של תורה ודעת העליוניותה, עד להופעתם לאחרית הימים. ובסיום מערכת הנפתולים המאוימה, הנמשכת מן האימה החשיכה הגדולה של לפנות כדרותא דצפרא בזוועות, לא זוועות, לא יודע, אולי גם זוועות, אבל זוועות יותר טוב, לא? זוועות פרפורי הגלות ומבוכות פרקוסי הגאולה ונוגעות הצפייה וההתכוננות אליה, לפרוץ ההזדעזעות ההתחלתת של פזורי ישראל לקראת התעוררות גילוי צורת העם וחנת תקומתו עם פנייתו הממשית לארץ חייו ונחלת מקדשו. הנה על ידי שני עמודי התורה והיראה גם יחד באותה מדינה של פליטת הגולה העמוקה בדרך מדרונה שבמהלך הרגעה המעשית ורוחנית מנוגעים ביות רחוקים מאוד מאדמת הקודש ולשון הקודש, וכי מדומה לנו ביותנו בשבלה בחוץ לארץ שכבר מצאנו ארץ ישראל בירושלים אחרת דוגמתה, מוכרזת תביעת אלבונה והודעת ערכה של לשון הקודש לשוננו האמיתי הטבעי. שאם מדברים בלשון עברית יש תקומה לישראל, והיא מקרבת הישועה והגאולה. טוב. עוד פעם. בעוצמת ייסורי הגולה, בתוך תוכה של מערבולתה, קדמה והוכנה לכך הרתיעה הנפלאה על ידי ייסוד ההסדר המעשי של כל צדדי חיי ההווה בשלטון התורה, וביושר המשכו מכוח התוקף הקדום של דין ישראל וערכו הציבורי האלוהי, אז באה התאמצות הנשגבה בתקופת מזרי ישראל להתחדשות כוח הסמיכה לשבת שופטנו כבר ראשונה ויוצאנו כבר תחילה. העיקר והשורש של חיוב מינוי הדיינים שהוא כדאי לחיות את ישראל ולשיבם על אדמתם, בשל שלילת הדיון הזר שהוא כמו חירוף וגידוף הרמת יד בתורת משה רבינו. אז כן, לא רק קדושת היחיד ומהלך רגשי לבבו, שהיא מתוך אחיזתו באנשים העליונים, הצדיקים והתאורים, שהיא הולכת ומצרפת ומשלמת לאחדות חיונותה ושלמות בעניינה של כנסת ישראל, זה מה שנותן לעם ישראל את האפשרות להסתכל כלפי מעלה ובזאת וגבר ישראל, וזה מה שמגן עליו. הקשר אל חכמים ותלמידיהם, אל צדיקים, והדיבוק בהם, ומתוך כך התרומות הנשמתית, אל המיסוד, ההסדר המעשי של כל צדדי חיי ההווה בשלטון התורה. מתמסדת בעם ישראל בראשית ימי הגלות, כן, בימי מוצאי בית שני, על ידי התנאים, ועוד יותר על ידי האמוראים, וזה הולך ונהיה המימד הדומיננטי בעיצוב פני החברה, וכתוצאה מזה ההיסטוריה כולה. היהדות הופכת להיות כולה במסגרת גדולי תורה, אנשי התורה, והם הדמויות, הם אלה שנותנות לישות הישראלית את ההיסטוריה שלה, כלומר את המשמעות, את הערך, את מרכז הכובד שמוציא אותה מכלל אבק אדם ואבק היסטוריה. כי אנחנו סוקרים כיום לאחור, אני יודע, כן, אז מה, בצורה פשוטה, שיהודי חושב, אז מה קרה לנו כשהיינו לפני 700 שנה? אז המחשבות יהנה, אז היה שם הריבש, מרי קולון, היה, על כל פנים, המחשבה, הזיכרון הקולקטיבי שלנו, מיד מקשר אותנו לתלמידי חכמים. זה מה שהראה. ובתקופתם, אז היו כל מיני דברים. עכשיו צריך לחשוב מה היה. על כל פנים, הדברים המשמעותיים, הדברים הערכיים, הדברים שלהם אנחנו נושאים עיניים, אז הם תלמידי חכמים. זה מה שנשאר לנו בזיכרון. וזה לא מקרי, כי זה אינו אלא המבע של שינוי הפאזה שמתרחש בהשתלשלות כנסת ישראל בהתגלותה במהלך האלוקי לאורך הדורות, שהולך ומתגלם בצורה הזאת. והייסורי הגולה בתוך תוכה ומערבולתה, זה דווקא הצדדים החיוביים שהיא מצמיחה. בעצם ייסורי הגולה, כי בזמן שעם ישראל בארצו, אז בוא נגיד, לא זכורים דווקא הדמויות הסנהדריות בתור הדמויות, ודאי לא האולטימטיביות. כל פנים, אתה לא זוכר את שמות אנשי הסנהדרין בתקופת ישעיהו. כי אז הדמויות המרכזיות היו המלך והנביא. אחר כך בית שני, כהן גדול. כן, וגם תלמידי חכמים מתחילים לראות יותר ויותר. אבל מכל מקום, תראו שיש פה שינוי פאזה. ממרכזי הנהגה שהם מבודרים בכמה מרכזים, הכל הולך ומתמצד באין לנו שיעור אלא התורה הזאת ונושאי התורה. והם ממלאים את הפונקציה הטוטלית. ומן מלכי? רבנן. אז הפונקציה הממלכתית, אין ממלכתיות, אין מדינה, אין חיים, אבל יש לנו את התורה הזאת. כשבחושך השם אור לי, האור שהוא מופיע בדמויות האלה. ועל ידם לכל האומה. בעוצמת איסורי הגולה, בתוך תוכה של מערבולתה, קדמה לגולה והולכת ומתמסדת עוד יותר איתה. והוכנה לכך הרתיעה נפלאה לגולה, לאובדן. מה מציל אותנו? התורה מצילה אותנו. תלמידי חכמים מצילים אותנו. על ידי גיסוד ההסדר המעשי שכל צדדי חיי העובד בשלטון התורה. מה שולט על המציאות? התורה. וזה הולך ומתמסד בתודעה הציבורית, האמונית, הרחבה, והולך ויוצר את ההיסטוריה. וביושר המשכו מכוח התוקף הקדום של דין ישראל וירקו הציבור האלוהי. באמת, היא כבר בימים יותר עתיקים ויותר ראשוניים של ייסוד האומה, אצל משה רבינו, גם שם היה שלטון התורה. כי משה רבינו, הוא היה תלמיד חכם. חוץ מזה שהיה מלך, אבל הוא היה, כן, הוא היה גם נביא, גם מלך, גם כהן, גם לוי, גם הכל היה. ומכל מקום, שם, כשיוסדה הציבוריות וסדריה, אז בראש ובראשונה מה שמוסד דווקא היה הדין, והדין הציבורי. וממילא שלטון החוק, שלטון החוק, המשטר, הדין של הציבוריות, זוהי תודעת העל הראשונית שמתוכה בכלל התורה מופיעה. לא מקרה הוא משפטים ואמצעיתה של תורה. משל למטרונה ושיפוליה מכאן ומכאן, נושאי הנשק הולכים ממינה ומסמולה, כמו שאומר המדרש. המשפט, עוד לפני שמופיע לכאורה התורה הקונקרטית בפירוטה במתן תורה, הולך ומתייסד במציאותו ובסדריו בעם ישראל. והמימד הזה הוא נותן את רישומו שהתורה אמורה להנחות, לסדר, לשלוט על כל מערכות החיים. וזה הולך ומתבלט ומתפרט ומתיישם. אמנם ביישומים מוזערים, כי המימדים העיקריים של הדין, המשפט הציבורי, במיוחד בצדדים שהם שייכים לצדדים יותר חברתיים או לאומיים או מעמדי החיים המלאים של האומה, אין לנו דיני נפשות, אין לנו דיני כנסות, אין לנו כל מה שצריך סמיכה, אין לנו. אבל מכל מקום יש, והרוח של מה שקובע זה הדין, המשפט, ההלכה, זה מתמסד בתקופת הגלות. וזוהי הרתיעה נפלאה לידי ייסוד ההסדר המעשי של כל צדדי חיי ההווה בשלטון התורה. הולכת ומסדרת את הנפשיות, תודעת המחויבות להלכה, שהולכת וחודרת עד פרטי הפרטים של כל אופי החיים, ומיישר אותם על פי הערך האידיאלי של התורה. וביושר המשכו מכוח התוקף הקדום של דין ישראל וערכו הציבורי האלוהי. אין לנו שיעור אל התורה הזאת. מה זאת אומרת שיעור? שיעור ממה? שיעור מהתורה. שיעור ממעמד חיי המלא של האומה. הוויית החיים של התורה היא ודאי מתחילה כתורת העם, כתורת הציבור, כתורת המדינה, כתורת הכלל. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אבל בגלות אין עם, ואני אקניהם בלא עם, כל מה שנשאר זה הקהילות, משפחות והפרטים. אבל ההדרכה התורית היא המשך הדרכת העם, כפי שמיעוט קרניה, אבל אלה הם קרניה שנובעים ממקורה היסודי של שמש החיים הישראלית, של התורה הישראלית, הציבורית, וזהו האור הכללי שיש בכוחו גם להמשיך ולתפקד במציאות של אובדן הכלל ושרידות הפרט. וביושר המשכו מכוח התוקף הקדום של דין ישראל וערכו הציבורי האלוקי. כי הערך של התורה הוא לא נעוץ מצד שזה תורת הפרט, הוא נעוץ מצד שזה תורת האלוקים, שהיא, איך אומר המהר"ל, מצויה אל הכללים, כי אלוקות נמצאת אצל הכללים. ומכל מקום, מתוקף הערך האלוהי הכללי, זה השיעור. התורה הזאת, דלת אמות של הלכה. והדלת אמות הם שרידי תורת ירושלים, שאוהב השם את שערי ציון מכל משכנות יעקב, את שערי ירושלים המצוינים בהלכה. ההלכות הציבוריות, ההלכות הכלליות, ההלכות הממלכתיות, הם אלה שהמשכם הוא בכל ההלכה. הליכות העולם, הליכות עולמו של הקדוש ברוך הוא, המגיעות עד ההלכות הפרטיות של כל אדם פרטי ומצביו הפרטיים. שם, במערבולתה של עוצמת איסורי הגולה, הגולה שבגולה שבגולה, זה גירוש ספרד, זה ובגויים האלה לא תרגיע ולא תמצא מנוח לכף רגליך. אחרי הריסוק שבא אחרי גלות בבל, שהתרסקה והתפוררה לכל המרכזים האירופאים והאפריקאים שהיו שם בראשית ימי הראשונים, ובעיקר עם צמיחת המרכז של תור הזהב של ספרד, עם המעלות, מורדות, ובא נירום הגובה של מעמדה של היהדות הספרדית, לפתע נחשול אדיר שניפץ אותם לחלוטין והשאיר אותם באובדן, בריסוק של אותה שואה של הגירוש. זו הייתה המערבולת של ייסורי הגולה, ושם דווקא מעומק דעומק המחשקים באה התאמצות הנשגבה בתקופת מזרי ישראל. מזרי זה שנת רשנון בית לאלף החמישי, שבאותה שנה כזכור הראה גירוש ספרד, ודורשי רשומות דורשו מזרי ישראל קבצנו ושמרו כרואה דור. ודווקא בשנה הזאת הייתה שנת קץ. ועל אף שכמו בהרבה משנות הקיצים, זו אחת הדוגמאות הבוטות, אז הדברים הופיעו במה שנראה בעיניים החיצוניות כלהפך, כי הנה פה האסון הנורא שהראה. מכל מקום, במישור אחר, אמנם כן, מתוך גירוש ספרד הולכת וצומחת תקופת צפת וחכמיה. במקביל, באותה מאה, פחות או יותר, ושם הולכת ומופיעה התפרצות רוחנית, נשמתית, תורית, שכמוה לא נהיית, ודאי שבכל תקופת הגלות, שפה הרב מתמקד במרן. בשליחות האלוקית המופלאה של בעל השולחן ערוך, שהוא גם הוא התוצר של אותו רוח שגם היא צמחה מתוך המחשקים. הנטייה הבסיסית לכך היא נוצרה כתוצאה מגירוש ספרד והאונס שאנסו שם את היהודים בפליטי האנוסים אחרי מה שעבר עליהם ונאלצו להגיע למצבים של עבודה זרה ממש וכדומה ועוד, חיפשו דרך להבטיח לעצמם כיוון לחזרה אל טהרת עם ישראל ולכל פחות אם עולם הזה כבר לא יהיה להם, שגם עולם הבא לא ייסגר עליהם, והתעוררה התביעה לסנהדרין כדי שהם יוכלו להעניש את כל הנפשות האומללות האלה על מה שהם נכשלו בהם במסגרת הטרור הספרדי, וכתוצאה מזה רצו שיהיה עונש מלכות, שיהיה סנהדרין, שיהיה והתעוררה צורך לשמיכה. זה היה ראשית הרעיון, ומתוך המחשקים בא הרעיון גאולי, שמיכה, סנהדרין. הנה, נזרי ישראל יקבצנו, שמרו כרועם עדרו. ממישור אחר וממכה עצמה מכין רתיעה, הופיע הרוח, משהו מעין לעתיד לבוא, מעין ספירה שלא לא מהעולם הזה, לא מהמציאות הזאת, כן? נשיאת עיניים מרוממת אל אותו גובה שהוא גולת הכותרת של שלטון התורה, הסנהדרין. סמיכה, רעיון הסמיכה. להתחדשות כוח הסמיכה, לשבת שופטנו כבר ראשונה ויוצאנו כבר תחילה. ועשיר ממנו הגון והנחה. העיקר והשורש של חיוב מינוי הדיינים, שהוא כדאי לחיות את ישראל ולשיבם על אדמתם. אז יכול להיות שההתעוררות לרעיון הסמיכה התעורר ממניעים כאלה פרטיים, ועולם הבמיסטיים כאלה, של נפשות ומללות שרוצות להושיע את עצמם. אבל ממילא, מצד המצב הנורא והיום הזה, והאומללות הזאת, הממשית והרוחנית, והנסיבות הקטנות של העניין, הנה זה הולך ומכונן את היסוד שיושיב את ישראל על אדמתם. כי מינוי דיינים, כדאי הוא לחיות את ישראל ולשיבם על אדמתם. וזה בד בבד עם אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני אקום. ועצם מיסוד המשפט, הרעיון של המשפט, הוא גם ממילא מברר את הזהות הישראלית המיוחדת של שלילת הדיון הזר, שהוא כמו חירוף וגידוף ורמת יד בתורת משה רבינו. אולי השייך פה להזכיר את דבריו היהודיים של הבית יוסף בהלכות דיינים שם, במה שהוא מצטט את תשובת הרשב"א, של מי שהולך ודן בפני ערכאות, בפני בית דין, שלא דן על פי דיני התורה, ואפילו שהוא דן על פי דיני התורה, זאת אומרת, לא דן על פי דיני התורה, זאת אומרת, דן את אותו דין שלו היית דן לפני התורה, גם מי היית דן את הדין הזה. אבל הוא לא מחויב לדיני התורה. אז התורה מידו תבקש, כי לילת התורה תרבוץ עליו, כי אין לך רמת יד בתורה יותר מזה. והבירור של הבית יוסף, שהוא מברר מה זה ערך המשפט בישראל. מכל מקום, הרב צבי מבסס את זה על ביטויו של הרמב״ם. כמו שכל סוגיית הסמיכה, כמו שהוא תכף יפרט פה בהמשך, באמת יסודה בדיון במחלוקת, בהבנת הרמב״ם, כידוע. על כל פנים, זה הולך ביחד, צריך לשים לב את השאיפה שהיא מעבר לכוונות ולהבנות ולמניעים של הגורמים הפרטיים, הנה הולכת ומופיעה בקרבה רוח עליונה, קו אידיאלי אדיר שהוא הולך ומראה לנו את האור בקצה המנהרה, שהולך ומגדיר את הרוח העצמית, שהיא לעולם ידיעת ההפכים היא אחת, מתברר את העצמיות הישראלית מתוך השלילה של הדיון הזר, שהוא כמו חירוף וגדוף הרמת יד בתורת משה רבינו. והשמיכה זה המשך משה רבינו עלינו. זה עניינה של חידוש השמיכה. משה רבינו עליו השלום בתוסו איתו את כוח המשפט, מתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. האידיאל של משפט ישראל הוא בא לכונן באמת את עצמיות הנשמה הישראלית. רוח אפינו, משיח השם, הוא ישפוט הבל בצדק, ידין לאומים במישרי, הוא ישפוט בצדק גדלים, והאמונה אזור חלציו, כשהצדק אזור מותניו. המהות הישראלית היותר פנימית היא זאת שיוצאת אל הפועל על ידי משפטי ישראל, מערכת המשפט בישראל. שמערכת המשפט בישראל אלוהי הוא, זו המשמעות של השמיכה. וזה מה שמתברר ומתמסד שם באותה פרשייה המכינה את מתן התורה. מעלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. שזה עניינם של משפטי ישראל. לא רק פתרון הבעיה והזרמת אפשרות החברה לשטוף בשטף חייה. זה עניין המשפט העברי. אלא דרישת אלוקים בא יחד עם המשפט הישראלי. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, או לדרוש אלוהים. הם באים לדרוש אלוהים, אבל שהם דורשי אלוהים, אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. וממילא, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. בין איש לרעהו, בישראל, זו הופעת המגמה האלוקית, זו הופעת המגמה הנצחית, זו הופעת המגמה האוניברסלית והקוסמית, והמטה-קוסמית, שעומדת ביסוד כל היש, ומתגלמת בחיי האומה הישראלית ובצדק. כלומר, בהתאמה של מערכות החיים עד היותר ירודות, אל המהות התכליתית של אידאת האידאות, היותר פנימית שעומדת ביסוד החיות העולמית הישראלית. ודרישת אלוקים זו של המשפט נשארה סגולה ישראלית. זוהי תכונה ישראלית. זוהי תכונת נפש ישראלית. אין כדוגמתה בכל עם ולשון. אין יומרה כזו בכל עם ולשון. ואם מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל וחבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש. על כן, כדאי הוא מינוי הדיינים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. כי מינוי הדיינים ההגונים לא תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, בצמוד לשופטים ושוטרים, כי זה כמו זה, זה עקירת היסוד, הדיון המשפטי הלא תורני הוא אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. וכדאי הוא דיינים, כיוון שמינוי הדיינים ההגונים הוא זה שחושף את העצמיות הישראלית, האלוקיות הישראלית, האמוניות הישראלית. זהו האופי אלוהי הכולל עולמי עד, הוא מתרכז בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו. זהו מקום האורה של סגולת הקודש. פה, בארץ, שאיננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, כדי העמדת אגודת האומה, החזקת קיומה חומרי, או אפילו רוחני, לארץ שהיא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, שם מתגלות כל סגולות האומה. שם מתגלות כל סגולות החיים, האונטיים, הנשמתיים, הפנימיים, של כל היש, שהם יוצאים אל הפועל, בחיות הישראלית, במלוא צורתם, שזה החיים התוריים, קרי החיים שמונחים על פי המשפט העברי, המשפט של תורת ישראל. זהו מקום ההוראה של סגולת הקודש. והסתרא אחרא של נשמת ישראל, זו אמינות. באינסטינקט קיומי, זו הנקודה שאותה היא תוקפת. האמינות הפקירה את המשפט. תקעה את עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת, היומרה לנהל את החיים הממשיים מתוך התעלמות ממד הצדק, הדין, ומתוך היומרה לחמלה, לוותרנות, לאהבה, הרחמים, כשהיסוד של הדין הוא ממילא הביקורת התובעת את האמת לא נמצאת. ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של אישיות היחידית, שאין אידאה של אמת, גם אין אמת של האדם ביחס לעצמו. וממילא תרבות של ביקורת עצמית היא לא רלוונטית, וממילא האדם גם יכול להסתכל ביחס לפרטיותו האישיותית שהוא בעין טובה. זאת אומרת, אין אדם רואה נגעי עצמו, הוא לא אמור לראות נגעי עצמו. זה מה שנגזר מהתרבות המינית, וממילא מה נשאר? תורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כי מה זה זנות? זה לא נורא, כל זה לא נורא. מה זה תירת עיניים? מה זה לב? כל לא נורא, ותר. ותר לעצמך, לא נורא פה ולא נורא שם, תואב וכל דבר, ובזאת הכל בסדר. וממילא מתפשטת הזוהמה במשפט הפרטי של אישיות היחידית, היא מזדהמת, מתחמרת, מתבהמת, והנטיות הבהמיות הופכות חיש-חש לכלל נטיות חייתיות, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, שכל העמים כולם משוחררים. האחריות הפנימית של עומק רוח האדם, של האידאה הבסיסית שאומרת לאדם, אדם, בקר את עצמך, אל קבל את עצמך כמו שאתה. אתה צריך לשפר את עצמך, לרסן את עצמך, לדכא את עצמך, לתעל את עצמך, אבל אתה לא יכול לתת לעצמך לזרום כמו שאתה, כמו מציאותך, כי חרפה היא לאדם, זה לא מופיע. וממילא כל רוחו יוציא כסיל, וכשזה מתפשט בימים, אז הלגיטימיות לכל פרצי החיים בעומק המוסד התרבותי, הדתי, הפילוסופי, האתי, הוא הולך ומשתלט על הכל, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של תומת שפיכת דמים. כי כשבן אדם אינו מרוסן, אז למה שלא ישבור כלי בחמתו? ולמה שלא ישבור את הכלים של כל מערכות החיים שסביבתו? וכשהוא אדם ציבורי, זה פשר מלחמות ותומת שפיכת דמים, מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. ולאדם לא נהיה יותר טוב על ידי זה שהוא כל הזמן מדבר אהבה אהבה וחמלה וחמלה וותרנות וותרנות, ולך לשנייה וכך נגע מן תעדרת אחר שלקחת את המיל. אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב, הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים ומישרים. משיח אלוקי יעקב, רוח אפנו, זו תביעת הצדק, הצדק הבינלאומי, שוודאי יסודו הצדק הלאומי, הצדק האישי, בביקורת העצמית, הדין. הדין, האמת, השלום. כל זה הולך ומתייסד בתודעת ריקום האומה שם בימי משה, ורוחו של משה הולכת ומופיעה עד רבה, מתוך תעצומת ייסורי הגולה ומערבולתה, היא פה הולכת ומתייסדת עוד יותר, מתבררת עוד יותר. וממילא מתבררת העצמיות הישראלית, האנטי-מינות, האנטי-שרו של אדום. עכשיו באים פה סדרת ציטוטים שאני לא בטוח שאני מבין מה מתכוון פה הרב. יועץ זה שיודע להבר שנים ולקבוע חודשים, בין עיצה אל התורה, ותרי"ג מצוותיה של תורה נקראו איתין דאורייתא. ואילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל ידרו מארץ ישראל, חליל אל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ על הארץ בית דין שנשמח בארץ, נחשבוננו זה לא יולנו כלום בשום פנים, לפי שאין לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ על הארץ, אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי עם ציון תצא תורה. לא רק המשפט, ייתכן שזו הכוונה של הרב צידה, לא רק המשפט בצדק הכללי, המדיני, הציבורי, החודר עד הצדק הפרטי פרטי של האישיות הפרטית, של המשפט הפרטי, של האישיות היחידית, זה מה שהרוח הזאת הולכת וגואה בד בבד עם ההתעוררות לשמיכה שם בשנת מזרה, אלא גם האפשרות לקידוש הזמנים. יועץ זה שיודע להבר שנים ולקבוע חודשים. יועץ, היועץ שם ממסיר מיהודה וירושלים, יועץ וחכם חרשים ונבון לחש וכו', כמו ש... איך קוסם וזקן. חכם חרשים ונבול לחש, ונתתי נערים שריהם ותלולים ישולו בם. כמו שכתוב שם בישעיהו, בתיאור משבר ההנהגה שבזמן הגאולה, אבל היועץ שלא יהיה זה שיודע להבר שנים ולקבוע חודשים, אומרים חז"ל. ואין עיצה אל התורה. איזה תורה שלא תהיה? זה אותה תורה שהיא מותנית בהיות עם ישראל בארצו. כי אם אין עם ישראל בארצו, חלילה לאל מעשות זו. אם לא יישאר שריד מעם ישראל בארצו, אז הוא כבר נמחו אותו תאומה מכל וכל. אבל הנקודה היא שעל ידי הזיקה לארץ, בית דין בארץ, זהו הכוח שמחיה את אותות האומה, מהות האומה. אז הנה ככן, קידוש הזמנים, שזה מהותה של תורת ישראל, גילוי שלטון הרוח של עם ישראל שקובע את ערך הממשות, הזמן, הזדמנויות המזדמנות. והם כולם חתומות בחותם הנצח והכלל והמגמה והתכלית, קרי הקודש. קידוש הזמנים, שזה נעוץ בהיות יועץ. מצד הקשר של היועץ אל התורה. אז כנראה פה הסמיכה זה עניין אחד עם בעלי העצה. שמתוך ה... סמיכה שהיא מופיעה שם בתביעה להולכת ומתעוררת, היא מחזירה אותנו לימים ששם מציון תצא תורה, וקידוש הזמנים שעיקרם הוא לעולם נעוץ מציון, מקבל את עניינו. כי זה עניין אחד, בית דין בארץ, ואם לא, אז בית דין סמוך בחוץ לארץ. מזה למדת שהסמיכה זה המשכת רוח הבית דין שבארץ, שיש בכוחה אפילו להמשיך את זה לחוץ לארץ. העיקר, אני חושב שהוא מביא פה את הדברים כדי לבסס את זה שכל עניין הסמיכה הוא עניין הופעת הכללות של האומה. בכוח החיים הכללי שהוא עבד בזמן הגלות, הולך ומתנשל. הנה, מעומק הגלות, הנה עוד, שוב, מעל המערבולת הזוועתית שלה, פתאום הוא מופיע. לא הבנתי מה אתה שואל. אתה אומר שמה שלא קרה בפועל זה הסמיכה? דווקא קרה בפועל, זה מה שהוא תכף יגיד, גם הזכיר. כן? נעשה נדרי. הוקמה סמיכה, הוא תכף יגיד שמכוח הסמיכה, ראשון לסמוכים זה היה בית יוסף, והוא נשמח. נכון שאחר כך התבטלה הסמיכה, אבל נשאר שולחן ארוך. כן. הוא היה סמוך, הוא לא היה יחידי. מי סמך אותו? טוב, זו הייתה שם המחלוקת בין המרי בירה והמרלבך. טוב, תכף אנחנו מגיעים לזה. אבל הייתה שם, המרי בירה, הוא היה בראש, הוא היה רבה של צפת. והוא עם כל רבני צפת, הוא ענקי, ענקי עולם. מה צריך להגיד? הבית יוסף בעצמו היה שם. אז, והם ככה פסקו בראשות המרי בירה. שאפשר לחדש את הסמיכה, שהם פירשו את שיטת הרמב״ם, שאם תהיה הסכמה בין כל חכמי ישראל, הם יכולים, הכוח הכלל ישראלי מתגלה על ידי כל חכמי ישראל, ויכולים לחדש את הסמיכה. והם גם היו בציון, צפת הייתה בציון, כן. בסדר, אז דיון הלכתי זה לא היה המרכז של העניין, הרב ציוד עכשיו הוא עוקב מלמעלה על, על גבי הסוגיה, והוא מראה שהרוח הכלל ישראלית מתבטאת בעצם העלאת הסוגיה הזאת על מדוחת החיים הישראלית. למה זה פורץ פה עכשיו? למה לא לפני כן? ושים לב למשמעותה, ושים לב למירוק שיש בה. עם כל היסורים, תראה מה נבנה. ונבנה. ואם גם לא נשאר, נשאר. זה מה שיגיד, השולחן ערוך נשאר. זה מה שיגיד. כן.
הוא מבין את הרמב"ם כדי להראות לנו שערך הסמיכה יוצא מארץ ישראל דווקא?
כן. אני חושב, ככה אני מבין, לא שערך הסמיכה יוצא מארץ ישראל דווקא, אלא ערך הסמיכה ארץ ישראלי הוא. כי גם כשאין סמיכה, אבל יש 10 יהודים בארץ ישראל, אז מה שאנחנו כיום מקדשים את החודשים, זה בגלל שהם קידשו את החודש. היהודים של איזה מניין של יהודים בארץ ישראל, או איזה יהודי, לא יודע, יישארו יהודים בארץ ישראל, כיוון שהם כלל ישראל. הם כלל ישראל, ואם הם נו 3, הם גם כן כלל ישראל. וכיוון שכלל ישראל קידש את החודש בארץ ישראל, מציון תצא תורה, וגם אנחנו בני חוץ לארץ יכולים, יש משמעות לפסח וליום כיפור, ולכל מה שאנחנו, כל המועדי הקודש אנחנו נוהגים, אבל אם אנחנו שלא נשאר יישוב בארץ ולו יהודי אחד, ולא יימצא בית דין סמוך בחוץ לארץ, כי הייתה תקופה של חמישי, זה מה שרמב"ן שם מקשה על הרמב"ם, הייתה תקופה מעוף ועד בהמה נדדו הלכו בין בית ראשון ובית שני, 52 שנים ראשונות שלאחר חורבן הבית, גם עוף גם בהמה לא היה פה. ולפי הרמב״ם אז כבר בטלה התורה כולה. אבל, לא יודע, אני לא רוצה להגיד שכח המקשן, אבל כל פנים יתרץ תרץ התרצן, שזוהי שיטת הרמב״ם, הוא אומר, אבל סנהדרין, זאת אומרת, סמוכים עוד נשארו בחוץ לארץ. אז היה סמיכה בחוץ לארץ, במקום שכבר בארץ לא נשאר כלום. אבל והיה, וגם לא הייתה סמיכה בחוץ לארץ, וגם לא היה פה יישוב בארץ, אז גם לא היה עם ישראל. וחלילה לעשות, לשם לעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחר אותו תאומה מכל וכל. אבל מזה למדנו את האקוויוולנטיות, שבין ישות עברית בארץ והסמיכה. הסמיכה זה המשך הרוח הזאת. כי ישות עברית בארץ זה הריכוז של החיות הישראלית בצורתה המקורית, המלאה. ולא, ואדם, מי שנשאר פה. והסמיכה זה גם כן אותו רוח. זה עיקר העניין. אז עכשיו שהסמיכה מתעוררת, ההתעוררות, חפץ הסמיכה, זה הרוח הכלל ישראלית, היא המתעוררת. זה מה על זה מצביע הרצוי. וזה ממש לא משנה, זה מה שאמרתי לכם, זה לא משנה איך היו הנסיבות ההיסטוריות שגרמו למניעים של הופעת הסמיכה. האם הם חשבו על מה? האם האנוסים האלה שהם באו לרבנים, בואו, תלקו אותנו, מה יהיה על העולם הבא שלנו? אז האם הם חשבו את המחשבות של הרב ציוד? אני מעלה על דעתי שלא. והרבנים אילולי שנדנדו להם האומללים האלה, אז למה הם לא יתראו לצמיחה? לא יודע, לא יתראו לצמיחה. אבל אתה רואה שהנה, על ידי נסיבות עלובות כאלה, באה הרוח של אחד הדין. והנה, מופיע סדר של הגאולה גם על ידי נסיבות מוזרות מאוד, והפוכות גמור, שמוצאם בהפך הגמור של הגאולה. עוד פעם, תעשו חשבון של מה שאמרנו פה, הכל מתחיל מהתורקבמדים, שמאים בספרד, ומזה יוצא דווקא מהאסון היותר נורא, מהשואה היותר נורא, מזה יוצא הרוח המשיחית. הוא ישפוט יבל בצדק, ידים לאומיים ישרים. חביבי, זה מחלוקת. מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה מעלה פה עכשיו, זה באמת שיטת הרמב"ן, שאומר שמה שאנחנו כיום עושים זה מצד הלוחות, שמי שקבע אותם כבר, זה הלל, הלל השני שם בבבל, איפה שהוא היה, וזהו, מצד זה. אבל במה שעכשיו אנחנו מצטטים פה את הרמב״ם, הוא לא סבור כמוך. הלוחות, לוחות, כבודם במקומה מונח. אבל מה שעושה את הלוחות משמעותיות, זה שיש לנו רבנות ראשית, פה בארץ ישראל, והיא ממש לא משנה למה, בגלל שהיא הסתכלה בלוח, בגלל שהיא החליטה. מה שיהיו המניעים שלה, והיא קובעת שהיום ראש חודש, מאחר שהיא חושבת שהיום ראש חודש, אז זה ראש חודש, נקודה. וכתוצאה מזה, אז אנחנו... אז היה פה רבנים שהיו פה, ואם לא היו רבנים, היו יהודים שהיו פה. והייתה בתודעתה מקודש מקודש. זה בדיוק מה שהרב מסביר פה, מה שהרב מסביר פה. מסביר, דע לך, זה יסוד גדול, ככה הוא כותב שם, מסתכל, תעשה שיעורי בית, כי ניכר שאתה לא מכיר את הדבר הזה. סימן קופנון ג' שם בספר המצוות, דבר מאוד בסיסי, מוכרחים להכיר את זה, דברים מאוד יסודיים. בכל פנים הוא אומר, זה יסוד גדול, לא יבינהו אלא רק מי שדעתו עמוקה. ולא רק הקראים לא מבינים אותו, גם הרבנים לא מבינים אותו. כי זוהי סוגיה כלל ישראלית, וכדרכם שכל הסוגיות כלל ישראליות זה הדברים הכי חשובים שגם תלמידי חכמים הם המארצות בזה. אז מה שאצלנו בבתי מדרשותינו זה מה שנקרא תרום א' ב', זה גילויים נוראים שלא סערום אבותי כל מיני תלמידי חכמים מסתובבים פה על פני הגלובוס. אז אצל הרמב״ם זה היה ברור. והוא שם דגש גדול, עריכות דברים, ובוא אני אסביר לך, זה מה שאני אסביר לך. שהקדושה של כל מועדי ישראל, וממילא כל תורת ישראל וכל הוויית ישראל, היא נעוצה בזה שנמצאים יהודים בארץ ישראל, וזהו, ומפה הקדושות. ולא מהדפים, ולא מהחשבונות, ולא מצדיקים עליונים שמבינים בסוד העיבור, שנמצאים בחוץ לארץ. אפילו לא מהרמב״ם עצמו, אתה מבין? כי הוא כותב את הדברים האלה, איפה הוא כותב בפס, באלכסנדריה, אני לא יודע איפה כתב שם את ספר המצוות. אז באה והתבלטה על פני אדמת הקודש ויישוב שוויה, אותה היאבקות פנימית עזה שבין יהודה וגליל. בין אדירי תורתן וערי הריהן, לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולה. מסביב לנקודת ההכרעה של דברי מופת הדורות ופאר גאוני עולם, המאור המיוחד לסידור המעשי של כל התורה והמצווה כולה, אשר בסמיכות לשמו, שהוא כשם רבו, ניתנה אפשרות להגבלה המליצית של הרחת אישיותו, שלעניו מכל אדם אשר על פני האדמה, שלא קם כמוהו להתחייבות קריאתו אל התורה. טוב, בגדול, לא ממש מבין מה הוא אמר פה במשפט, אבל בגדול אני מרגיש שהוא מדבר פה מה שכולנו מסתם מבינים. אז קמה המחלוקת סביב דברי הרמב״ם, שהוא שמו כשם רבו, משה רבין. כן, והמחלוקת זה מחלוקת הסמיכה הידועה. והוא מזכיר פה יהודה וגליל, כי שלוש ארצות לארץ ישראל, יהודה, עבר הירדן והגליל, זה מטבע לשונית הרגילה, לכן הוא משתמש פה ביהודה וגליל. כי היה פה המחלוקת בין מרא דאתרא דירושלים, אמר על בח, ענק העולם, שהוא נעמד כנגד, לא הסכים, עמד נגד כולם, נגד כל גדולי צפת, אמרתם, לא יודעים ללמוד. לא ככה לומדים את הרמב״ם, וזה הפשט ברמב״ם, ויש לו פשט אחר ברמב״ם. שלא לדבר אמר, הרמב״ם אמר ש... שבתנאי שכולם מסכימים, אני לא מסכים. וממילא אין סמיכה. והוא ניצח. ניצח מבחינה היסטורית. אבל מכל מקום, אז היה שם בן יהודה. יהודה, קידוש חודשים והוא חודשי, שנים, זה צריך להיות ביהודה, שכנו, שכנו של מקום. אז בין יהודה וגליל, בין אדירי תורתן וערי הריהן. למה זה מזכיר פה ערי הריהן? אולי זה הדגשה על הקשר אל הארץ, ערי יהודה. איך תדע מה הרב צידור רוצה פה בערים האלה, אני לא יודע. למי שיש עוד איזה רעיון. אולי אני יודע, קצם גולה. אז הרי המנבוע להרים, רגלי מבשר. אתם הרי ישראל, בכן תיתנו. כוח התחייה, הוא מתגלה בהרי ישראל. אבל פה יש... אולי ירושלים הרים סביב לה. אני יודע מה התכוון הרב צידה. אבל לוודאי הייתה לו איזו אסוציאציה שהוא רצה להכניס פה. הוא לא יכול לוותר על זה. הרי הריהן. לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולה. טוב, זה ביטוי של הרמב״ם. לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולם, אז לכן אי אפשר שתתחדש הסמיכה, וקשה לרכז את כולם ושיסכימו כולם. אבל זה בעצמו מסממני הגלות, שמפוזרים, אבל שיתקבצו, אז יסכימו כולם.
זה
את הסברה
של
הרלבך? של המרלבך? כן. לא, היו לו המון סברות, יש תשובה ארוכה מאוד. שמסביר שמאלף התח, אני לא יודע מאלתף, אני כבר לא זוכר שם את כל הפרטים של הסוגיה. אבל יש שם הרבה מאוד סברות. ובאופן כללי הוא הוא קורא את הרמב״ם אחרת, הוא מסביר שמנו, שהמערי ברב לא קורא אותו נכון. נבילה נחניה מיתומים, אז הוא אומר שלשיטת אמר על בח, השמיכה תחזור על ידי אליהו, שהוא סמוך מאחיה השילוני, ככה תשוב השמיכה, וזה מה שהוא מבין בשיטת הרמב״ם. על כל פנים, כמה היאבקות פנימית הזה מסביב לנקודת ההכרעה. הלו הכרעה להבין בדעת הרמב״ם, שדברי מופת הדורות ופאר גאוני עולם. זה כנראה ציטוט של הרב. אבל הוא צריך הכריע, והוא משאיר את זה במה משמעות הדבר שצריך הכריע. זה כנראה המחלוקת סביב, מה פירוש ההכרעה? האם אליהו יכריע? או זה המחלוקת? מה הוא התכוון שהדבר צריך הכרעה? טוב. סביב לנקודת ההכרעה של דברי מופת הדורות ופאר גאוני עולם, שהוא המאור המאוחד, כנראה הכל בביטויים של הרב. כן. כן, כיום זה קובץ זכר הרמב״ם. זה מאמרי ראייה, עמוד 15, 115. כן. המאור המיוחד לסידור המעשי של כל תורה והמצווה כולה, אשר בסמיכות לשמו שהוא כשם רבו, ניתנה אפשרות להקבלה מליצית של ערכת אישיותו. ממשה עד משה, לא קם כמשה. מי מעיז, אתם מבינים? זה שאנחנו נושמים עוד דמות ליד משה רבינו, מי זכה להרצאה כזאת חוץ מאשר הרמב״ם? אז הוא, בסמיכות לשמו, ניתנה אפשרות להקבלה מיצית של ערכת אישיותו אל משה רבינו הענב מכל אדם אשר על פני האדמה, שלא קם כמוהו להתחייבות קריאתו אל התורה, כמו שהרמב״ם בעצמו מגדיר את משה. טוב, אנחנו נעצור פה, אבל אני לא בטוח, אבל אני חושב הוא זה שהוא מחייב את הקריאה, קורא את כל האדם, את כל אדם מישראל, הוא מחייב אותו לתורה, הוא קורא להתחייבות לתורה. משה רבינו הוא זה שיוצר, הוא מכריז על מחויבות שלנו לתורה. טוב, אנחנו באמצע כמובן, אבל